הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול בענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האחריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המעצר והעינויים חורגת מתקופת המעצר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הקריאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון את ההקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עמותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם וכבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. כך נוצרו בבתי הכלא שיטות חברתיות חזקות, שיטות שקידמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים שמצפיינים. קיום של השיטות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, ולעיתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונית שהייתה תרבותית גם את הדימוי החברתי סטייה של מילדים, כיוון כבר הוא תסיים למעבר הסטייבות ושחרור הפסעת. בעוד שבעבר לא היה סתם הרבה פעול חברתי או עוד. לפי עבוד הפסיכולוגים האמריקנים, מעצר והאימונים הם חריגים למעגל החוויה האנושית התמונה.
ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלה במעצרי הייתה להכניש את האמונות והאמונות שלי ולגרום לי לחבר את האמון לעצמי. הישראלים אמרו שהמטרה שלהם היא להפחיד את הילדים כדי שניתן יהיה למנוע מאיתנו להשתתף באינתיפאדה או להמשיך בחומות. כל אחד מהילדים הללו הבין איכשהו את המטרות הללו על סמך הצהרות ובגונים של אלה
שעשו את הילדים.
מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר מרצועת עזה מצא שלרובם יש זכרונות מתאימים וכמעט מחציתם דיווחו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או טורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה. ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כתוצאה מכך, אין זה מפתיע לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים האלה. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים, ילדותם שוב ושוב, לא רק עם אחד. צד אחד, המצות המתמדת של אירועים מחריגים כמו חילופי אש הם כוחות ללוחמים שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בחומת הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80 לפני האינתיפאדה הראשונה נערך מחקר מבוסס על תחושים של אמצעות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים הם כסיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים, מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה, ודאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. הדרומות שנערכו על ילדים בישראל בשנת 16 המתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה עוררו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מקודגרים באופן מיידי על ידי אירועים אלה. למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו בשיא הקונפלקט, לא נצפתה אצלה מרידה בהערכה העצמית או בחסר חמון. אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידם בידיהם. בהשוואה, סלמי אינם תחושה זו עלתה כנראה בשלטת חברה הרפאית בהשתתפותם הדרימה הרפאית להשפר וזה נתפס מאתגר פיזי שהפך להתנהל בסיס תנים פוטנציאליים ומשתתפים כאלים. עם זו חומרת הפניקה היא גם גורם מכריע וכל החברות החשיפה נמצאת במקום הגבוה ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של העבודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו במאות עשירים ילדים שעבר בנפרד ובקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות ובזכויות רבות שנגרמות מהצער והעינויים. ילדים פלסטינים אמורים סופרים ערב ראש ועד שבדיקות ובדיקות מראות שאין להם מקור במקרים מסוימים פעמים חכמים הפרות לילה חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים והמורים שלהם דפקו שהם נרדמים הקטע. מה שעוד יותר נראה מצורר ובזה הוא שילדים לעולם לא שוכחים זכרונות האלה או אפילו נותנים להם לדרוך במהלכה. יון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו ובפניו. מחצית הילדים שירועים סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבית. אז זה לא מפתיע שבתקופת המעצר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. מנהה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלה 19 חודשים בכלא אומר כי הפכתי להיות יותר שם, לא סמכתי על האחרים והפכתי להיות יותר מיוחד. ונחלה בשלוש שנים בהדרד ופרוטו סתמת. אחרי הכלת התמודדת מדרד ממני את האנשים. עכשיו אחרי יותר מהאנשים נפגעתי מכולם הייתי מאוד מרדד. בן חר בלבה הפעמים ושמונה ימים במעצור בשנת 1987 למעשה יותר במחצית מהמאופיינים עדיין סופרים בעיות פיזיות רבות טווח, הנובעות ישירות מאימונים או התעללות אחרת. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים סבלו לבקר בכלא ישראלים. המחקר הולך להתמקד על האופן של הילדים ומתמודדים עם האלימות בכלא, יחס קשה ובינוני. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של הטראומה עצמה הילדים נראו, ישנם שלושה גורמים התורמים לכותו של ילד גם העובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים את העם דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראל. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלנו, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא למעשה, היו להם יותר עמותים מישרים עם כוחות הצבא הישראל. כליאה, מסירים, בוגרים, יכולה ליצור מבנה תמיכה, ואחריו ומוטיבציה לחינם ולחינם. אין כי במצבים כאלה, הילד נוטה להתנהגויות של עמותים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים ומוגרים שהיו מודה לחכוי לגיבורים שלנו. לפחות חילוני, התמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר כגורמים ושמירה על התקומות והמורל. העצורים ומוגרים עזרו לי מאוד, הם פתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיימו החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
بركتي علينا وكلنا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن
وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأمانة. هذه الحلقة نتحدث معكم عن الرؤى الإلهية للإمام الحنوني قدس سيره الشريف حول التفسير وطريقة القرآن الكريم. يذهب الإمام الحنوني رضي الله عنه إلى أنه ليس لحق أحد أن يكون المقصود من تنزيل هذا الكتاب ما دام صاحب ذلك قد وضع لمدير المقصود، فبين لنا فلا بد لنا أن نأخذ المقصود من تنزيل هذا الكتاب من نفس الكتاب مع بعض النظر عن الجهات العقلية والفهمية. فمصنف الكتاب أعرف المقصود. والآن إذا نظرنا إلى ما قال هذا المصنف فيما يرجع إلى شؤون القرآن نرى أنه يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن يعرف نفسه بأنه كتاب هداية، ونرى أنه في سورة قصيرة تبرعات الأنبياء. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ونرى أنه يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك.
كله وكلما تحدد الهدف دون شك وامرة، فإن وصولنا إلى تحقيق هذا الهدف المشروط دون عقبات بعضها متوقع وبعضها لا يخطر على بال، بعضها يصل بحق وبعضها يصل تجاوزا. ولذلك فإن الإمام الصادق رحمه الله تعالى لم يترك هذا الأمر إلا
يقنع الشيطان أهل التجريب لذلك العالم الكثير ويزينه في عينه إلى حد يسقط سائر العظيم عن عينه ويضعف في نظره حملة القرآن عليه ويحرمه من فهم الكتاب المرني الذي ويستفيد منه ويرضي أصحاب الأدب بحفظ سورة الكتاب ويمثل جميع شؤون القرآن فيما هو عنده ويجذب أهل التفسير المعارفة بوجوه القراءات والآراء المختلفة لأسباب اللغة ووقت النزول وكون الآيات مكية أو مدنية وتعدادها وتعداد الحروف وأنفاسها
Thank you.
من 632 إلى 651 للميلاد. ومن الأدلة على ذلك وجود بناء قديم داخل القرية والسموم والزخارف. بالإضافة إلى ذلك نشاهد بالقرب من القرية قلعة وحصنا دون العصر الساسي، وهو ما يؤيد قدام. برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية لنتعرف من خلالها على We'll be right back. متفرجين أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إليها. حتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة في أمان.
ثم التقاليد القديمة والنظرة الزائية لكل ما يأتي من النساء وارتباطهن بقيم الشرف والفضيلة والضرورة، ثم العار الذي يلحقهن إذا ما سقطن. أم لأن المجتمع ما زال ينظر إلى الرجل والمدافع عن الحي أو القليل؟ ومع كل ذلك وابتسم في وجه زوجته وحملها بسرعة وقبل الزوجة السريعة الجافة، لكن لقد أخذ يوم الزمان طريقته المغمضة عنها. إنها لم تخلق نفسها، فلماذا يرضى؟ إنه أمر خارج عن إرادته التي لا يجاوز وزنها. وليمنح زوجته الفرصة لعلها تنجب الولد. فور ذلك العام كان الأستاذ مصطفى ياسين. وكيف يكون جدا؟ وكيف يكون بنت؟ وهل استطاع العلماء في حياة التجارب أن يفعلوا شيئا يريح القلوب التعزة التي تبحث عن الابن الذي نحن نسمع به ولقبه وثروته؟ ولم يكتف بذلك، بل أخذ يبحث عن الكتب العلمية التي تتناول مثل هذه الموضوعات، وكذلك المجلات المختلفة يلتقط منها الأخبار والتجارب الجديدة. أصبحت هذه القضية شرفا شرفا، ودارت به الأمر وصار القاضي: مستحيل، بنت خامسة، لا شك تنتقم مني، أنا لم أفعل شيئا أستحق عليه مثل هذه العقوبة. قالت له الحكيمة: ما له، إنها الآن تعلم وتنتج وتعمل مثل الرجل تماما، وأنت من أنت؟ من أتت بك إلى الدنيا؟ امرأة، أليس كذلك؟ أتريد المشيئة الإلهية؟ حاجة. كان مصطفى في حال يرثى على الوقت، فإن الإحصاءات العالمية تؤكد أن نسبة الرجال أعلى من نسبة النساء، فلماذا تختل النسبة في منزلنا؟ الحريم 100 رجل والرجال صفر، هل كتب عليه أن يصحح خللا هاجلا في نسبة الذكور والإناث؟ وعندما رزق الأستاذ مصطفى بالبنت السادسة أصيب بانهيار عصبي يقضي على أثره أحد صحابته، حيث قضى هناك شهرا وكظمت زوجته أسرة لم تكن تفكر، كانت تضم وليدتها إلى صدرها في المرة السابعة. لم يلقي الأستاذ مصطفى طالب لكل من يجب، لقد بدا لمن معه أن إحساسه زاد، لم يعد يكترث لما سيأتي أو سيأتي، سوف يخسر
أريد أن أخبرك. وجاء بالنهار مبصرا برحمتي وكساني ضياءه وآتاني نعمته. اللهم فكما أبقيتني له أبقني لأمثالي، وصل على النبي محمد محمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديه. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوامها على طاعتي، وعبادة نستحق بها جزيل مثوبتي، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمني، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. صل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من قول الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باجية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.